אהלן וברוכים הבאים לפודקאסט, זה הכל בראש, כאן מקס קפלנסקי. שנייה לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזכיר שאני מחפש חסות לפודקאסט. מישהו שיעזור לי לקחת את הפודקאסט המדהים הזה ואת האימפקט שלו לרמה הבאה. אז אם אתם כאלה או שאתם מכירים מישהו שזה יכול לעניין אותו, אני אשמח שתפנו אותו אליי.
לפני שאתם מקשיבים לפרק, חשוב לי להגיד, יצהר לא נולד גיבור, הוא עבד על להיות מצוין. בכל דבר שהוא עשה, הוא רצה להיות הכי טוב שיש, והוא עבד קשה בשביל זה. והוא ידע להיות גם וגם. גם הכי רציני שיש, אבל גם הכי שטוטניק שיש. ושובב, וצוחק, ונהנה מהחיים, וטיולים, וטיסות לחול עם חברים, ומסיבות, וליהנות עם המשפחה ועם האחים ועם הילדים שלו, ובכל דבר לעשות את הכי טוב ולחיות את החיים.
זאת הייתה עינב הופמן, אחותו של רב סרן יצהר הופמן, זיכרונו לברכה. יצהר היה לוחם וקצין ביחידת שלדג, ולאחר שירות קבע השתחרר והמשיך בשירות מילואים. בשביעי באוקטובר הוא קפץ יחד עם הלוחמים שלו לקרבות בעוטף ונלחם בגבורה בבארי. משם הוא המשיך בלחימה בתוך עזה יחד עם היחידה שלו. הוא נפצע תוך כדי, חזר ללחימה, ואפילו כבר חתם לקבע חזרה וחזר לשירות, וסוכם להיות סגן מפקד יחידת שלדג. היה לי את הזכות לשבת לשיחה מרתקת על דמותו וערכיו ומי הוא היה כאדם, יחד עם עיניו אחותו ויחד עם הם, קצין ביחידת שלדג שהיה לוחם שלו בסדיר, וגם לכל אורך המילואים, כולל בלחימה האחרונה, בעוטף וברצועת עזה. פתיח קצר ואנחנו מתחילים. קוראים לי מקס, שירתתי ביחידת מגלן כלוחם וכקצין. השירות הצבאי היה משמעותי ביותר באיך שהוא השפיע על החיים שלי. החוויות, הכלים שרכשתי, הערכים שקיבלתי, הם חלק בלתי נפרד ממני היום כאדם. אני אוהב את מדינת ישראל ועם ישראל, ואני מאמין גדול בשירות משמעותי, ובכלל בחיים עם חיפוש אחר משמעות. ובכך שכולנו צריכים לשאוף להיות אנשים טובים יותר וערכיים יותר, לעזור יותר, וכמובן גם לממש את כל החלומות ואת כל הפוטנציאל שלנו בעולם. כולי תקווה שאנשים שאני משוחח איתם בפודקאסט ייתנו לכם כמה שיותר השראה וכלים להשיג בדיוק את כל הדברים האלה. זה הכל בראש, אז אנא נעימה.
שלום ו... כיף להיות פה, ותודה רבה על ההזדמנות הבאמת אדירה הזאת ככה להכיר את יצהר טיפה יותר לעומק. אני שמעתי עליו המון, וגם ממך ומהשלושים, ופשוט אמרתי שהדמות שלו ומי הוא היה וכבן אדם, זה משהו שאני חייב להביא לפודקאסט ולנוער שמאזין, אז מבחינתי זאת זכות אדירה, אז תודה רבה. ואני אשמח שככה נתחיל שתציגו את עצמכם.
אני עינב, אחות של יצהר, אחות הגדולה של יצהר, מבין שבעה אחים, אני השלישית, יצהר הכי קטן.
נם, לוחם בצוות שיצהר פיקד עליו בסדיר, איתו לאורך כל הדרך במילואים, עם הקמת הפלגת פשיטה וה... 10 שנים בעצם ביחד בתוך המילואים, ובתוך המלחמה, עבודה משותפת לאורך כל הדרך, מפקד בתוך הפלגה פשיטה הזאת.
מדהים. אז שוב תודה, ונתחיל מהשאלה, בהתחלה אמרתי שאלה ככה פשוטה, אבל היא לא פשוטה בכלל. מי זה יצהר?
אני חושבת שאפשר, כל מיני אדם שתשאל אותו, אז הוא יגיד מהמקום שלו, אני חושבת שיגידו שני דברים מצד אחד, יצהר בן אדם פשוט, הבן אדם הכי פשוט שיש, ומצד שני מלא קומה, מלא נוכחות בכל דבר שהוא עושה, פשוט נוכחות גבוהה, אני לא יודעת איך להגדיר את זה אחרת, אבל אני חושבת שלאורך כל החיים שלו, כל דבר שיצהר עשה, אז הוא עשה את זה בצורה הכי פשוטה והכי טובה שיש. לא איזה, אף פעם לא ראיתי אותו כאיזה גיבור מאוד מאוד גדול, זה היה הסטנדרט, היה סטנדרט, מסתבר שזה סטנדרט גבוה, ככה אומרים, אבל זה הסטנדרט, ולכן זה לא היה נראה אף פעם משהו, נכון? כאילו לא משהו יותר מדי, ואני כל הזמן חשוב לי לזכור אותו כבן אדם פשוט, אח שלי, אבא, בעל, בן, יצהר. או איץ, אנחנו קראנו לו איץ.
כן, האמת שהתמונה הזאת ממש מדויקת גם, גם מהצד הצבאי. מצד אחד, בעשייה, הסטנדרט הכי גבוה, והסטנדרטים הכי גבוהים, ומצד שני, במילים, הכי פשוט, הכי אותנטי, הכי מדבר בגובה העיניים, ואולי בעצם זה גם מה שמאפשר להיות בסטנדרט כזה גבוה. כשאתה מראש לוקח את כולם, ממי שצריך שתסביר לו הכי פשוט, זה שהוא יתחבר לזה ויהיה איתך, לאורך כל הדרך, מאפשר באמת לשמור על סטנדרט גבוה לאורך זמן. והיה בו משהו שבאמת מאפשר את ה... את הללכת איתו בכל מצב, באירועים המורכבים והקשים וכל המסלול, ואחרי זה בלחימה במילואים, והוא ידוע בזה שבמילואים באמת הצוות שלו והפלגדות עשתה הכי הרבה ימי מילואים ביחס למילואיניקים אחרים לוחמים, וזה תמיד היה מובן מאליו, כי יש דוגמה אישית והדרך היא ברורה לאן רוצים להגיע, והסטנדרט הוא הסטנדרט שהוא מציב, שזה ברור שהוא הסטנדרט הגבוה ביותר. ומצד שני, זה באמת בגובה העניין, לעיניים. זה באמת תמיד להיות איתך ברגעים הקטנים, זה לשים לב לכל אחד מה שהוא צריך באותו הרגע, אז זה מאפשר ללכת איתו רחוק.
זה עוד נשמע שיש לו, היה לו ממש רגישות, כאילו יכולת לראות את הפרטים הקטנים גם במשימות, או שאני אדבר על זה, בכל דבר שעושה, עושה את הפרטים הכי קטנים, אבל זה בא גם ביכולת לראות את הבן אדם שמולי, כאילו במקומות הקטנים, ולהיות רגיש לסיטואציה. נכון, זה גם חוזר על עצמו, אני שומע בילדות, אני אשמח שבאמת ניקח שנייה לשם, נחזור למקום הזה של הנעורים, של הילדות, שתשתתפי קצת איך הוא היה שם בתור ילד, בתור נער.
אני חושבת שחלק מהפשטות לפני שנגיע לילדות, זה יצר לא דפק חשבון לדרגות. לא לדרגות שלו, לא לדרגות שמתחת ולא לדרגות שמעליו. לא בקטע של חוצפה, באמת של באמת. כאילו בן אדם לבן אדם. איפה שצריך לכבד את הדרגות הגבוהות, אז הוא יכבד, אבל זה לא... עכשיו אני פוגש את מישהו עם חרבות, אז אני צריך לקבל כל דבר שהוא אומר, כאילו, גובה העיניים. ונראה לי שזה חלק מה... גם מזה שהוא היה מפקד טוב. הוא ידע שבתפקיד הוא צריך כאילו לדרוש, כי הוא מפקד, כי מישהו צריך להחליט, כי מישהו צריך לקחת אחריות, אבל זה היה מהמקום שגם מקשיב לפקודים שלו, מקשיב לאחים הגדולים, ומקשיב לילדים הקטנים, ו... אצלנו במשפחה, והכל כאילו כולם באותו גובה. עכשיו הגובה הוא גבוה, כי הסטנדרט הוא גבוה, אבל לא בגלל שאני שווה יותר, בגלל שפשוט יש סטנדרט וצריך לעמוד בסטנדרט. ואני חושבת שאחד הדברים שאני זוכרת בילדות זה היינו גרים באופרה, יצר גדל באופרה, והיה בית, היה לנו בית גדול, אז הייתה חלוקת תפקידים של ניקיון הבית, ויצר הילד הקטן, והוא היה מקבל את התפקידים של הפרטים הקטנים, לנקות את העלי עלי, היה לנו מיליון עציצים בבית, והוא היה עובר עם מטלית לחה וחלב, ומבריק כל עלי בכל הציץ בבית, ואין דבר כזה לשכוח הציץ, ולנקות עם הדרגות, אחרי ששוטפים יש שאריות כאלה של מים, אז הוא היה עובר עם סמרטוט, מדרגה מדרגה מכל הכיוונים ומנקה. לא חושבת שהוא בחר את זה, כאילו אנחנו אחיות הגדולות, והוא קיבל את המשימה.
אבל... כורח המציאות.
כן, אבל אני חושבת שזה משהו שאולי לימד אותו, וכיוון אותו להיות על הפרטים הקטנים, ולהיות מדויק וטוב בפרטים הקטנים, כאילו לא מחפפים גם שם. אין משהו שאפשר לחפף בו. שמעתי סיפור מחבר, שהם ישבו, כשהם היו בגן, או לא יודעת, גיל מאוד מאוד צעיר, והם היו בדרך הביתה, ועצרו באיזה בית עץ כזה, כמו בגן משחקים, והם ישבו, הדביקו דברים כדי לעשות ספר, כאילו החלטו שם עושים ספר, וכתבו והדביקו וזה, וגם שם כאילו ייצר ילד כאילו הכי אסתטי, הכי פרפקציוניסט, הכי, זה כאילו חייב להיות מדויק, אז אני לא יודעת להגיד מאיפה זה התחיל ומאיפה הוא קיבל את זה, אבל אני חושבת שכשהוא היה מדויק בפרטים הקטנים כמו שהיה בדברים הגדולים, הוא ידע לראות את התמונה המלאה ולעשות אותה הכי טוב, ואם זה לא הכי טוב אז לא עושים. כאילו זה, יש לזה גם מחירים. אבל הוא לא היה נכנס למשהו שהוא היה יודע שהוא לא יכול לעשות את זה בצורה טובה.
באמת שאת ממש מחדדת לי את הנקודה הזאת עם הפשטות, כי זה לא לגמרי לספר את כל הסיפור לדעתי או מתאר אותו בצורה טובה יותר. הרגשתי שלכל דבר הוא מגיע נקי. מאוד מאוד נקי. נקי מכל החרטות מסביב, אז אם זה קשור לדרגות, זה קשור לדרגות, ואם זה קשור באיזה סיטואציה הוא נמצא, הוא מגיע נקי להכל. למה המהות של הדבר, מה הדבר הבאמת חשוב כרגע, ועל זה הוא רץ. יש כאלה שיגידו בצורה כמעט עיוורת, אבל זה ממש לא עיוור, זה בצורה מודעת מאוד, ומכבדת את כולם מאוד, אבל מאוד מאוד פשוטה, נקי. אפס מסכות, אפס מסביב, האמת נמצאת שם תמיד על השולחן, העשייה תמיד היא בראש, והמטרה תמיד היא מול העיניים, ואני חושב שזה ממש מדייק לי את זה, הלבון נקי הזה, לכל אירוע.
וזה יכולת לראות מה באמת חשוב, כאילו לדעת ממש,
ממש.
לשים את האצבע בדברים החשובים, ועליהם לשים את הפוקוס, ולא להתעסק בכל המסביב, באג, כאילו לא שם אגו ודברים כאלה. זה מדהים, זה מפתיע אותך גם שאני שמעתי הרבה גם באמת על העניין של החסד, שכאילו נשמע לי כמעט טבעי שזה בא ביחד, שכבר שהוא היה מתנדב המון.
זה בית הגידול, אני חושבת שגדלנו גם במשפחה וגם באופרה, וכאילו יש משהו שמגיל מאוד מאוד צעיר, תמיד להסתכל לא על מה שקורה בבית, רק על מה שקורה בבית, תמיד להסתכל החוצה, ויצר התנדב כמדריך בשבט בני עקיבא של ילדים צרכים מיוחדים, הוא לא היה חייב, הוא היה חייב להתנדב, כי הוא גם להדריך בשבט רגיל, והוא התחיל להתנדב בשמחה לילד, אתה אומר חסד, חסד ויצר זה לא שתי מילים שהולכות לי ביחד, כי גם ההתנדבות היא כאילו בטבעי, היא לא איזה מעשה גבורה, היא לא איזה מעשה חסד, זה כאילו זה ברגיל, איפה שצריך, אני נמצא שם ואני עושה, ולתת את המהות ואת המשמעות, ולהרגיש את הדבר הזה, וככה זה היה כל הזמן, גם כשהיה סטודנט, הוא התנדב באחריי, בפנימיה בקריית יערים, והוא ממש ממש אהב את הילדים שם, אני זוכרת, ומצד שני, זה לא היה לו מדויק, והוא אמר, אבל אם אני כבר עובד איתם, אני רוצה לעשות יותר טוב, כאילו, אני גם ככה נותן את השעות, זה היה מלגה, אז אני רוצה לעשות מעבר, ואני חייב לעשות את זה טוב, אין כזה דבר לעשות באמצע, והוא גם שם שיפר כל מיני דברים בהתנדבות שלו, ובעמותת שמחה לילד, שהוא התנדב גם יחסית מגיל צעיר, ואחרי זה גם במהלך הצבא, אז אתה יודע להגיד, אין זמן להתנדב במהלך השירות, ובמהלך השירות הצבאי שלו הוא עשה כמה שבתות של שמחה לילד של העמותה, שזה הזוי, אתה יוצא ל-24 שעות, 48 שעות הביתה, במקום ללכת הביתה הוא הולך ועושה שבת בשמחה לילד, אז זה לא חסד, כאילו אני מבינה למה קוראים לזה חסד, אבל זה חלק מהטבעי, זה חלק מה איפה שצריך אני נמצא ועושה. יצא חי 36 שנים. אם אני מחלקת את מה שהוא עשה ב-36 שנים, זה נראה לי שהוא חי 80 שנים. כאילו, הוא עשה כל כך הרבה.
זה לגמרי מתחבר ל...
זהו, אתה פוגש אותו באמת בשלב כבר, כאילו טיפה יותר מאוחר בצבא.
נכון.
אז אולי תספר קצת על המפגש הזה שלכם.
טוב, דבר ראשון, אז אצלנו ביחידה, אז אתה מתחיל עם מפקד צימונים, ואחרי תקופה מסוימת, אני לא זוכר בדיוק כמה, שנה וחצי נראה לי בתוך המסלול, אז מתחלף לך למפקץ לוחמים, שמשך איתך גם לתוך השנת לוחמה, ואני זוכר שאנחנו התבשרנו שמי שהולך להחליף את המפקץ אימונים שלנו, זה עוד מפקץ מאותו מחזור, שלרוב זה מוזר, לרוב המפקץ לוחמים הוא טיפונית יותר קרוב אליך במחזור, כבר יותר סחבקים כביכול, אמרנו, טוב, מגיע בן אדם מאותו מחזור, א', למה הוא נתעכב כל כך ביציאה שלו למפקצות, וב', למה איפה יש גילאים האלה, אנחנו רוצים פחות דיסטנס. ואז בשיחות האישיות, ורגע בשיחת צוות הראשונה, אתה די מהר מבין שהרווחת פה את מה שהכי רצית. הוא נשאר עוד זמן לפני שהוא יצא לקצינים, כדי להשתפר עוד כלוחם. זה כבר אומר לך המון כלוחם שמתחיל שנת לוחמה, איזה סטנדרט שוב אתה הולך אליו, או שוב להתמקד בדברים החשובים, השנה לפה, השנה לשם, זה לא הסיפור.
כי זה ממש בחירה שלו, לעשות שניית הפאוזה הזאת ולא למהר.
כן, ביקשו, רצו כבר להוציא אותו לקצינים יותר מוקדם, מפקד שלו, מפקד בית ספר, רצו לפני, והוא אמר שהוא הרגיש שהוא עוד לא מספיק מקצועי כלוחם, צריך להישאר עוד שנה, ואז לצאת לקורס קצינים, וכך היה. והעניין הזה של הטוב, הוא יותר רחוק מאיתנו בגיל, או עוד שנה בינינו, ואז התחושה שאולי נשאר פה באיזה דיסטנס, כמו שהיה עם המפקץ הקודם, בשנייה אחת יורדת, כשמבינים שהוא יחד איתך, בכל האימונים, ממלא איתך מחסניות, נשאר איתך בשבתות, לומד איתך בשבת, נמצא באמת איתך בכל דבר, ובאמת, מגובה העיניים, וזה היה משהו שהיה מאוד חזק, להרגיש אותו כבר מההתחלה.
זאת אומרת, כבר במסלול הרגשתם את זה? את הנקודה הזאת? או משהו מהר מאוד שמתם לב לזה, כאילו זה לא משהו שלקח זמן.
נכון, אז לפחות אצלי אני יכול להגיד שמהר מאוד הרגשתי את זה. גם הייתי רוב המסלול, ואחרי זה בשנת לוחמה הסגן שלו, אז מהר מאוד הרגשתי את היכולת שלו להתייעץ איתי, ולדבר איתי, ולשאול מה אני חושב, וזה דברים שהם לאו דווקא מובנים אליהם במישהו שעוד תוך כדי מסלול. ומצד שני, כל הדברים האלה באו יחד עם כן הסטנדרטים הלא מתפשרים של רגע להכין אותך לוחם כדי לסיים את המסלול הזה. להיות מוכן ללחימה. אז אני חושב שסך הכל הוא ידע לעשות את האיזון הזה טוב מאוד. מהרגע הראשון להתחבר לכולם ולהקשיב, ולדעת מי צריך יותר לקבל את המקום שלו, ומי כרגע אולי צריך לקחת צעד אחד אחורה, כדי יותר להתמקצע, או כדי יותר לתת מקום לאחרים בתוך הצוות, הקבוצה הזו. וגם יחד עם זאת, למשוך כל הזמן קדימה, כדי להגיע לקו הסיום הכי טובים שאפשר.
מדהים. מדברים פה מלא על האיזונים, כאילו, נשמע ממש משהו שהוא כל הזמן חוזר על עצמו. על הגם וגם, על היכולת להיות פרפקציוניסט, אבל גם בשמחה, על היכולת לדרוש מאוד גבוה, ועדיין לראות בגובה העיניים. זה משהו שגם, כאילו אני מאמין שראו את זה גם בטח לא רק בצבא, נכון? כאילו את הסיפור הזה.
אני חושבת שזה הייחודיות הכי גדולה של יצהר, שהוא ידע להחזיק את שני הקצוות, ולהיות איכשהו מאוזן בדברים האלה. אני אתחיל מדווקא מהלוויה שלו, שהרבה אמרו לנו שהלוויה הייתה מאוד מאוד מיוחדת, ואני כזה בראש אמרתי טוב, אומרים את זה לכולם, אבל זה לא מפסיק, לא מפסיקים להגיד לנו את זה. וכשאני חושבת על על הלוויה, מעבר לגודל שלה וכל מיניהם, יצהר היה הכי רציני והכי מקצועי, מצד אחד הכי רגיש. אני חושבת שזה מה שראו בלוויה, שראו מפקד אחרי מפקד, בכירים, ביחידה מיוחדת, הכי גברים שיש, הכי גברים שיש, והכי רגישים שיש, עם דמעות ועם בכי ושבורים, ומדברים בשבר מאוד מאוד גדול, וזה לרגע להוריד מהגבריות שלהם. וזה הכי צער. זה הכי צער, כי הוא היה הכי גבר שיש, וגם הכי ידע לחבק ולהכיל ולבכות איפה שצריך, והרגישות הזאת. גם בדרישה מאיתנו, כאילו, זה גם שהוא בן סכונים, אז אני חושבת שהוא קיבל את המקום הזה, והוא קיבל הכי פינוק שיש, כאילו פינקנו אותו, והוא לא הסכם לקבל את הפינוק, הוא לא מפונק לרגע, הוא לא, הוא ידע שהוא הכי, שהוא כאילו יכול להיות הקו המשווה גם במשפחה, מה שנקרא, כאילו כששני אחים לא מסתדרים, הוא ידע, כולם היו בסדר עם יצהר, והוא מחזיק את זה. מה?
הוא דורש גם במשפחה. הדרישה
הזו. בטח, ברור. כן, כי הוא ידע להחזיק את זה.
איפה זה בא לידי ביטוי? דוגמה, הסיפור הזה של להביא את הסטנדרטים ואת הדרישה הזאת גם במשפחה.
גם הדברים הכי קטנים. אפילו כשהוא היה מכין ארוחה, איך יצרה מכין חומוס? יש טקס ולהכין חומוס, לא חומוס, טחינה. אתה מכיר? הוא היה מכין לכם טחינה, אבל יש טקס ואיך מכינים טחינה. ואחרי שמכינים, ועם המים הקרים, ועם הזה, ולהרבה, והכל, אז הקערה כולה מלוכלכת. אז לא מגישים בקערה מלוכלכת, מעבירים את הכל לקערה נקייה, ואת זה מגישים. עכשיו, גם בארוחת ערב משפחתית, של כאילו, מה אתה שם עכשיו על ה... כולה, אנחנו יושבים שנינו עכשיו, לא, זה צריך להיות בפרפקט, כאילו, צריך להיות הכי יפה והכי אסתטי והכי... ובדרישות, עשינו אזכרה לסבתא שלי, אזכרה של השנה, וסבתא שלי היא טוניסאית, זיכרונה לברכה, סבתא זוריה, ואזכרות של במושב של סבתא שלי זה רב שמגיע ונותן שיעור... שיעור תורה, וזה בערך מסתכם את ההזכרה, ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים להרגיש סבתא יותר. ויצר לקח את זה, ולקח את המושכות, זה גם הייתה תקופה שלחת שלו, אני חושבת שהוא עוד היה בספרייה הלאומית, אבל הוא עשה את זה כאילו הכי, הכי מדויק והכי דורי שיש, ומצד שני, לסבתא שלי 9 ילדים, שיחיו, ויש את הרגישות של הדודה הזאת, ויש את ה... יש דודה שזה מה שחשוב לה, ויש אחרת שזה מה שחשוב לה, ואיכשהו הוא ידע לתת מקום לכולם, אבל הוא לא מוכן להוריד מהסטנדרט, כאילו זה עדיין יהיה עם המצגת הכי טובה, ועם ה... כאילו הכל צריך להיות הכל מדויק, אבל לתת לכל אחד המקום. איך עושים את זה? זה כאילו, זה לא... אם אני רוצה לעשות משהו הכי טוב, אז תנו לי ואני אעשה אותו הכי טוב, כאילו בטח יצר, כי הוא ידע לעשות דברים טובים, אבל הוא ידע לשתף, הוא ידע לקבל את כולם.
טוב, זה נשמע, אני חייב לשאול שנייה, גם אני יודעת אם ראיתם את זה באמת בצבא, כי שם לפעמים יותר קשה לשים לב דווקא למקום שזה גם מגיע עם שמחה, כאילו אותי זה משהו שמאוד מפתיע בתוך כל הסיפור, כשאני מדמיין אנשים שמאוד דורשים, סטנדרטים מאוד גבוהים, אני מדמיין גם הרבה עצבים בתוך הדבר הזה, והרבה כאילו כעס הרבה פעמים, ואולי אפילו שיפוטיות, וזה טבעי, כי אני דורש המון, גם אם אני בעצמי מקיים את זה, אבל פה זה נשמע שזה גם מגיע עם באמת אמר פשטות, כאילו עם איזה כלילות, עם הרבה שמחה, עם הרבה חיוך, כאילו ממקום שהוא מאוד, שהוא דורש, אבל עוד פעם לא מבטל כאילו את האווירה ואת האנשים שמולו. כאילו, אותי זה ממש תופס כאילו ב...
יצהרה בענה מאוד מאוד שמח. הוא היה מחייך מלא. כאילו פשוט היה שמח, הוא גם ידע להיות רציני, ולפעמים היה לו גם את המבטים האלה של... עוד שנייה הוא משביט אותי, כאילו, כן היה לו את זה, אבל הוא ידע לחבק, באותה שנייה, אז הוא ידע גם לחבק את זה, גם בזה, אז זה קצת מתחבר לי לסבתא שלי, שאני אזכיר אותה עוד הפעם, סבתא זוריה הייתה אומרת, תעשי סבלנות, תעשי שמחה, ככה הייתה, כאילו, בדרך כלל אומרים, תהי סבלנית, כאילו, סבלנות, נכון? כזה, אבל סבתא שלי, גם לא היו לחיים כאלה קלים, ועדיין היא הייתה בן אדם הכי אופטימי והכי שמח שאני זוכרת אותה כל הזמן שרה ושמחה וזה. והייתה אומרת, תעשו סבלנות, תעשו שמחה. כאילו צריך לעבוד בזה. ואני חושבת שגם בזה יצר עבד. זה גם בעלות טבעי אולי, אבל הוא גם עבד בזה לחייך כל הזמן ולשמוח ולדאוג שאחרים יהיו שמחים ושלאחרים יהיה טוב. הוא ראה כאילו, הוא ראה את ה... מי צריך את החיבוק הזה, וידע ללכת לתת לו את זה. הפרפקציוניזם, עוד פעם, כאילו זה...
לא, זו מילה שהיא קצת...
היא מילה בעייתית לי, כאילו זה, היא לא טובה, פרפקציוניזם, אבל... אבל הוא ידע לעשות הכי טוב. בכל דבר הוא היה, הוא באמת, הוא היה אבא, איך שהוא היה מהילדים שלו, כאילו זה... הוא היה אבא הכי טוב. ידע לדרוש מהם, וידע לאהוב אותם, וידע... ידע להיות אבא.
איפה זה תפס אתכם בשירות הצבאי? כי שם בטח, אני, שוב, אני מדמיין שהפן הדורש הוא זה שבא לי לביטוי, אבל אתה סיפרת שלא רק, כאילו שהיה שם, שגם אתם ראיתם לגמרי את ה... כן.
טוב, אז בואו נעשית את הדבר על השולחן. הפן הדורש זה מה שהיה על ה... לפני הכל, כן? זאת אומרת, זה כן היה ה... הדבר הכי ברור איתו. וכל מיני שמות שהדביקו לו, שגם כבר ראיתי שבעיתונים, וכל מקומות אחרים כבר כתבו, אבל... נגיד בצוות שלנו, אז קראנו לו, במקום יצהר, קראנו לו יצהב בחלק מהקרים, היה כל כך צהוב, כל כך דורש, כל כך זה, שצחקנו על זה, ואחרי זה הצוות כבר במילואים שלו, קרא לו it's hard, כי זה היה קשה, וכל מיני דברים נוספים שככה הודבקו לו כשמות וכמאפיינים שלגמרי הביאו את המאפיין העיקרי הזה של דרישה מאוד 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 גבוהה. אבל הדרישה הגבוהה הזאת, ברגע שהיא באה עם דוגמה אישית, היא מאפשרת לך כלוחם בצוות, כמפקד איתו, כעוד מישהו שנמצא איתו כתף אל כתף, פשוט להתחבר לזה במקום הכי טוב שאפשר. דיברנו קודם קצת על הכניסה שלו לצוות שלנו, ממפקץ מסלול, שהוא נכנס רגע להיות מפקץ לוחמים, אז איזשהו מסכם תרגיל ראשון שעשינו ביחד, אני לא זכרתי את זה, זיכרון שלי לא כזה טוב, אבל חבר'ה אחרים שעשינו איזה מעגל ודיברנו על זה, ממש זכרו את זה חזק, שבמסכם הראשון שהיה איתו ולא עם המפקד הקודם, אז פתאום היינו צריכים לעשות איזושהי עבודה פיזית מאוד מאוד קשה, לאורך זמן שזה שעתיים, שלוש בלילה, ופתאום רואים איזה דמות גבוהה, עם ידיים ארוכות, עובדת בלי סוף, צללית כזאת שרצה, מפרפרת מכל מקום, כמו איזה אחרון החפשים שלא מפסיק לרוץ ולהוכיח את עצמו כי הוא צריך לסיים מסלול. פתאום אתה מתקרב בחושך ואתה רואה שזה ייצר. מפרפר, לא עומד בצד ונותן פקודות, לא רגע מדבר בקשר אל הבא.
מסכמים זה במסלול.
מסכמים במסלול. נכנס ככה ועובד הכי טוב, וגם בסוף יש קצת תוצרים אישיים בתוך הדבר הזה, רואים שמה שהוא עשה שם הוא... ברמה אחרת, זאת אומרת, זה גם להראות את דרך העבודה השחורה, ובסוף גם את התוצר האיכותי שיוצא מזה, ושאני כמפקד עושה את זה. וזה המסר הכי חזק שהוא ידע להעביר בדרישה שלו, שזה, אני איתכם הולכים לעשות, אנחנו הולכים לעשות את זה ביחד, זה לא משהו שאנחנו כצוות הולכים לעבוד ביחד מהרגע הראשון.
אני אשאל על זה, כי זה, כאילו מתחבר למשהו שאמרת, זה נשמע, שוב אם אני מדייק, שזה לא מגיע ממקום של, אני אעשה את זה כדי להראות דוגמה אישית, כדי להניע את החיילים. זאת אומרת, זה משהו שבא ממקום של אופי, כאילו מקום של מאוד, משהו שהיה מוטמע בו. כאילו זה לא שהוא כנראה עמד בצד ואמר, אני אכנס אתם לעבודה, כי אז הם הראו אותי עובד וכן הלאה, אלא כי זה משהו שהוא בילדין בתוכו.
לגמרי, אנחנו מאוד הרגשנו את זה כל הזמן. עכשיו במילואים, במלחמה, אז קודם כל אמרת שדיברנו קצת על ה... שמחה שלו, שהוא אדם שמח, זה היה ברגעים הכי קשים, הכי עם עננה שחורה מעל הראש, יש את יצר שמחייך בתוך זה. והוא מחייך כי יש לו איזה משהו פנימי, כוחות פנימיים שהוא מצליח להביא אותם החוצה ולהדביק את השאר סביבו ברגעים האלה. וזה נראה לי היה גם אחד מהמותגים שלו, כמו שהדרישה הגבוהה, גם החיוך הקבוע. כולם ידעו, נכנס לדיונים, הוא נכנס ללחימה, הוא נכנס לכל דבר, יש לו דבר ראשון את החיוך שפוגש את העיניים שלך, ואז נכנסים לעבודה עצמה. ואחד הדברים שאמרת שבאמת זה בא מאיזשהו משהו בפנים, ולא איזושהי מחשבה שמנסה ליצור תוצר מלאכותי של דוגמה אישית. אחד הלוחמים ב... צוות מילואים שפיקדתי עליו, אז שאל אותי אחרי זה חודשיים בתוך המלחמה, שאל אותי, תגיד, ייצר תמיד היה כזה, גם במסלול? אמרתי, טוב, מה זה כזה, יש כל כך הרבה, תתן לי, תכווין אותי רגע. אז הוא אמר, עם אפס אגו, בא לעבוד, מקצועי, בלי חרטות, לא ראיתי מפלג עם כל כך מעט אגו, עם כל כך מעט חרטות מסביב. וזה היה לי חזק לשמוע את זה, מישהו שפגש אותו פעם ראשונה בעבודה אינטנסיבית לפני חודשיים, במלחמה שהסטנדרט הוא מאוד גבוה, כל הזמן יש את היאללה יאללה של יצהר הזה שאומר לך ומריץ אותך קדימה, הרבה פעמים זה כן במין ווליום מאוד גבוה ולא בא לחבק בשלב המלחמה, וזה משהו שאל, זאת אומרת, האם זה, האם גם כך הוא היה תמיד, כי זה משהו זה היה אצלו הכי חזק, ועבורי זה היה שיקף בצורה הטובה ביותר את המאפיין הזה שלו.
יכול לתת לי אולי איזה דוגמה או סיפור ככה מתוך באמת חוויה של הלחימה שהרגשת את זה? בין אם זה בהתחלה או תוך כדי? תקופה ארוכה?
כן. אז באמת תקופה ארוכה. לאורך כל המלחמה היינו ביחד כל הזמן. אני חושב ש... אני אתחיל רגע מלפני זה שבעצם למלחמה הזאת הרגשתי שהוא בא ל... לכל התקופה הזאת עם קומה נוספת. משהו ש... תמיד היה המפקד הכי טוב, עם הדוגמה האישית, עם הסטנדרטים המקצועיים שגם רואה אותך. אבל פה היה איזה רוח נוספת שנשבה ונכנסה איתו לתוך היחידה, ואפשרה לו לקחת איזה צעד אחד קדימה. בהיבט של לדעת מתי רגע לעצור, לכנס את כולם, לדבר איתם, לשמוע מה שיש להם על הלב, לתת להם גם לפרוק. לתת להם להתחבר למשימה הרחבה יותר, מעבר לכל אחד בתוך הצוות שלו והמשימה האישית שלו, אלא איפה אנחנו עם בכלל, כעם ישראל, כמדינת ישראל, החיבור הזה בין אזרחות לצבא, כולנו מילואים ניקים, ועדיין הסטנדרט נשאר כאחרון הסדירים, ולתת לזה מקום, לתת לזה מקום, אני חושב שזה היה הדבר שהיה לי הכי חזק, אנחנו קצת בפסח, אז במה נשתנה? בין התקופה של הפיקוד של יצהר בתוך המלחמה לבין לפני. היה לי בבת אחת מאוד מאוד ברור, שהוא מזהה את גודל השעה, ואת גודל המשימה והאחריות שיש עליו, והוא הגיע שוב, גם בצורה טבעית, את כל אצלו היה מאוד טבעי ואותנטי, ביכולות אחרות ובאופן אחר לפיקוד הזה. שנכון לו בכל התקופה הזאת, ועדיין בתוך זה, עינב אומרת את זה הרבה, ושמעת את זה הרבה מעוד לוחמים בתוך היחידה, תמיד היה לו את הרגע הזה שהוא עצר עם סיגריה וקולה, וישב אחד על אחד, לא משנה אם זה עם מפקד, עם חייל, עם מישהו מהמערך התומך, שהוא רגע מכין איתו את המשימה, ונתן לו את הזמן הזה, ודיברו על החיים, ודיבר על הכאבים האישיים, ועל ה... יום יום האישי, הוא ידע לעשות את זה בצורה שהיא מצד אחד מאוד קונטרסטית, אבל מצד שני, כשהוא עשה את זה, זה היה הדבר שהכי קשור אחד לשני. ובתוך המלחמה, ועדיין לדבר על הדברים הכי אישיים, ועל השגרה של היום יום, לפני המלחמה ותוך כדי המלחמה, ולתת מקום גם לאחרים רגע להשמיע את הכל, מאוד מאוד אפיין אותו לדעתי.
יש משהו בלהחזיק את ה... את השלם הזה, ששלושה שבועות אחרי הקרב בבארי, אז הם ירדו לים המלח, ובאותה תקופה הייתי הרבה בים המלח. אז הוא התקשר אליו ואומר לי, עינב, את בים המלח? אמרתי לו, לא, אני בטבריה. אני באותו רגע הייתי בטבריה, במלון מפונים בטבריה. אז הוא אומר לי...
בגלל שזה מקום נמוך, את אומרת.
כן. הוא אומר לי, מה, אני בדרך עם החבר'ה שלי וזה, התבאסתי. היום אני מתבאסת הרבה יותר.
זאת אומרת, כאילו... רק נחבר למאזינים, ים המלח, זאת אומרת, למלון...
למלון מפונים של בארי, של תושבי בארי. ו... ואמרתי לו, למה אתם הולכים? אז הוא אמר לי, אני חושב שזה משהו שיהיה חשוב מאוד גם לתושבי בארי וגם לחיילים שלי.
זאת אומרת, זה הייתה בחירה שלא לקחת את החיילים שם?
אני חושבת שכן.
אני לא יודע.
אני מאוד מתאים לו, אבל כששאלתי אותו זאת הייתה התשובה. כאילו, אני חושב שסגירת מעגל הזאת מאוד מאוד חשובה, גם לבארי וגם, יש לנו דברים להגיד להם. עכשיו, זה לא שידעתי מה הולך להגיד, וגם זה לא הייתה שיחת טלפון מאוד ארוכה, אבל אחרי זה גם שומעים שגם הוא הולך ומבקש סליחה מתושבי בארי, מתוך המקום של יכולנו לעשות יותר. זה חלק מהפרפקציוניזם של יצהר, שכל הזמן לחשוב מה עוד יכולתי לעשות שם, מה עוד יכולנו לעשות. ומצד שני, גם בחשיבה שלו על החיילים, שגם החיילים יראו רגע בעיניים את כל האנשים החיים שהם הצילו שם. וזה בתוך כדי לחימה, זה לא שנגמרה המלחמה. באיזושהי הפוגה מעזה או משהו כזה. אבל לראות גם את המקום הזה של לחזק, של להיות רגיש, של לחבק את שני הצדדים. וזה כאילו מין ראיית שלם כזה. אני חושבת שרוב האנשים, רוב המפקדים, עכשיו מלחמה בעזה, לשם הולכים, זה מה שצריך להתמקד בו. אבל הוא ידע לעשות את זה. הוא ידע לעשות פעמיים ערב פלגה של רגע לנשום אוויר, שכאילו גם זה היה... מה אתה חושב?
כאילו מה הקשר?
אוקיי, אז ערב ראשון, סבבה, ללוחמים, ראינו את זה מלא, שעושים, מביאים זמר, וטטטה, ושנייה נהנים, אבל כאילו, הוא עשה את זה, נראה לי שבועיים אחרי הקרבות של בארי, שבועיים וחצי אולי, אז הוא עשה ערב פלגה ראשון, וגם מאוד מחבק, ומאוד כיף, אבל זה לא מספיק טוב. כי איפה המילואים ניקים, גם הם צריכות. עכשיו, באמת, אתה מפלג, יש לך משימות אחרות על הראש, תשחרר, כאילו, לך תלחם, לך תעשה. לא, אבל הוא ידע שגם זה חשוב, זה חלק מהשלם, זה חלק מהרוח, זה חלק מה... הוא באמת מאוד מאוד העריך את נשות המילואים, והוא ארגן עוד ערב, מאוד...
עם אנשים.
עם נשות המילואים, כן. וידע לגשת לכל אחת שם, ולהגיד לה... מי זה בעלה, וכמה, איזה מיוחד, ואיזה מטורף, ותודה על הרוח ועל הגב שהיא נותנת, כאילו, כמה עשו את זה תוך כדי לחימה, בצהל, אני לא יודעת. זה כאילו, זה ראיית ה...
אני יכול להגיד זה במקום שאני, אני כמ"פ במילואים, כאילו, אני שומע את כל הסיפורים האלה, ואני בהשתאות, כי אתה באמת כל כך עמוק בתוך הטרפת, בתוך המשימות, בתוך תקופה פסיכית, שיכולת שנייה לצאת מעצמך, היא קשה, כאילו זה נשמע מובן, זה ממש לא מובן מלב כמה זה קשה, בטח כי המפקד עם כל כך הרבה אחריות על הכתפיים, להצליח להתנדק ולראות את התמונה הגדולה יותר, ואת הרגישות הזאת לאנשים, שוב בלי להתפשר על הסטנדרטים.
אמרו לנו, סיפרו לנו אתה בטח יודע על זה, בבנק ישראל, אז הוא עבד שם, ואז בסוף כל משמרת, הוא היה אומר לכל מי שהולך הביתה, תודה שבאת.
נכון. אני עבדתי איתו גם בבנק ישראל, באזרחות, כן. זה מאחד שלוש שנים שם.
אז ספר אתה את זה.
לא, האמת שאת אומרת את זה כזה, תודה שבאת, עכשיו אני נזכר בזה, אבל לגמרי, מה אומרת, זה חצי בציניות, אבל גם חצי לגמרי ברצינות. זה היה מין, או שזה חשוב לו להגיד את זה. אבל זה, כן, האמת שזה גם משהו שמאוד מייחד אותו, היכולת, אפרופו הגם וגם הזה, להיות מאוד מערכתי ומאוד אישי. וזה מפרק הרבה פעמים את המערכת הגדולה, היא הופכת אותה לאישית, הופכת אותה לאנחנו, הופכת אותנו אנחנו ביחד פה, זה המערכת. אבל אם אני רגע אחזור בדיוק למקרה הזה, זה באמת היכולת שלו, לצורך העניין הוא אחרי משמרת כמו כל אחד אחר בביטחון שם, וכמו כל אחד אחר הוא בא עכשיו למשמרת, הוא אומר לו תודה שבאת. אז זה גם מחבר, אם בכוונה ואם לא, את אותו בן אדם רגע למין, וואלה, יש פה הסתכלות יותר רחבה, גם ברגעים האלה, הפשוטים, הכי פשוטים, הכי, יאללה, עוד משמרת, אני הולך, כולה למדתי פה ואני הולך הביתה, אבל זה לגמרי זה.
אתה אומר פה שגם, שוב באמת במלחמה, זיהית איזושהי קומה, שפתאום מגיע קומה אחרת, לצורך העניין אתכן זה, את המשפחה, זה הפתיע ש... אחרי הפציעה הוא חוזר להילחם. נכון? זה ככה סיפור, אומר בציניות בקטנה.
כן, מה זה
בקטנה? נפצע, השתקם וחזר להילחם.
אני אגיד בגדול ששום דבר ממה ששמענו לא הפתיע. אולי בעוצמה שלו, כי זה פתאום מלא כל הסיפורים ביחד, אבל זה מתחבר למה שאמרתי לפני. זה הסטנדרט, כאילו זה באמת לא... זה הפשוט. ו... אני אומרת את זה, ועכשיו זה נשמע לי אולי אפילו טיפה שחצני, אבל זה בדיוק במקום האחר. אני אגיד בהקשר הזה אחרי שיצהר נהרג, אני חושבת ששבוע אחרי, או שבוע או שבועיים אחרי השבעה, פתאום קיבלתי טלפון מהבנק, מבנק ישראל, ואז הוא אמר, עשיתי בדיקה, דיבר המנהל שלו, והוא אומר, בדקתי מה הסיכויים סטטיסטיים של בן אדם אחמש או עובד, לקבל מצטיין בבנק ישראל. הוא אמר לי, איזה מספר, 20% סיכוי, לא יודעת מה, של פעם, בכל השנים שאתה עובד, יש לך אולי 20% סיכוי לקבל מצטיין. ואז הוא אומר, יצר עבד 5 שנים, הוא קיבל כל שנה מצטיין. עכשיו, לא ידענו את זה. ומצד שני, זה גם לא הפתיע, כי לא ידענו את זה כי יצר פשוט. וזה, כמו שהדרגות לא מעניינות אותו, אז גם ההצטיינות לא מעניינת אותו. הוא לא עושה את זה בשביל זה. זה לא איזה אישו. גם כשהוא קיבל עכשיו הצטיינות, הוא קיבל עכשיו ממש לפני שהוא נהרג, אז מפקד היחידה קרא לו ואמר לו, יצהר, אתה מקבל מצטיין? אז הוא אמר לו, לא, תן את זה למישהו אחר. אז מפקד היחידה סיפר לנו שהוא הסביר לו למה חשוב שהוא יקבל, לא משנה מה הסיבות כרגע, אז יצהר אמר לו, אם אני מקבל, יש לי תנאי שזוהר והילדים יבואו לפה לטקס, כי אם מישהו צריך את זה, את החיזוק זה הם. זה הפשטות, זה ה... ולכן כל דבר ששמענו, באמת שום דבר לא הפתיע, בא ברור שאחרי שהוא נפצע הוא חוזר, לא ידענו מה, עד שלא ראינו אותו, לא ידענו מה דרגת הפציעה, אפילו הוא השאיר הודעה בוואטסאפ של האחים, אז הוא השאיר הודעה כתובה, אז כתבתי לו בפרטים, אני חושבת שגם אושרת אחותי כתבה, תן לשמוע את הקול שלך, שנאמין לך שאתה בסדר, אז הוא השאיר הודעה קולית, כאילו... זה לא הפתיע, זה היה ברור שהוא יחזור. זה היה ברור, כל מה ששמענו שהוא עשה, זה, ויש לא מעט סיפורים, גם המלחמה, גם מה שבבארי, דברים שאולי חברי פה יגיד, ולא אני, אבל זה לא הדברים המפתיעים. מה שמאוד מאוד יפה זה הלוחם האז, ומפקד האז, ומצד שני הסיפורים על האנושיות. ואני אכנס עוד סיפור, הסבא וסבתא שלי. אבא של אמא שלי, זיכרונו לברכה, מג'רבה, הנאצים, הם גרו בתוניס, והנאצים הגיעו לתוניס, ואז הוא שומע שיש אישה מבוגרת שלא הצליחה לברוח לאי ג'רבה, כל היהודים ברחו לג'רבה, שמעת את זה? כל היהודים ברחו לג'רבה, והוא שומע שיש אישה שלא הצליחה להימלט, אישה מבוגרת, והוא מצליח להתחפש לערבי, והולך אליה, ושם אותה על עגלה וחמור, אישה נכה, מוצא אותו במצב לא טוב בבית, התעללו בה קצת, והוא שם אותה על עגלה וחמור, ומצליח להבריח אותה לג'רבה, ואחרי זה היא גם עלתה לארץ. ליצר... סיפור ששמענו ממש יומיים לפני שהוא נהרג. אתה היית איתו שם?
בשביל שם.
עם האישה. הם נכנסו לאיזה חדר, תתקן אותי, תדייק אותי, הם נכנסו לאיזה בית ספר, והתחילו לטהר את כל החדרים, ובקומה השנייה הם מוצאים שם אישה על כיסא גלגלים, זקנה, מבוגרת, והוא אומר, טוב, מה עושים איתה? אז אחד החיילים אומר, ראיתי פה עגלה, מאחורי הבית ספר, עגלה עם חמור, אולי נשים אותה שם. ויצהר אמר, לא, זה לא פתרון טוב, יכולים לראות בה, יחשבו, לא יודע, קיצור, זה, היא לא תצא מזה בחיים, והם מורידים אותה לקומת קרקע, ושומרים עליה, נמצאת איתם כל הלילה, ויום למחרת אתם מצליחים להחביר אותה לאזור שהיא, אזור מבטחים בשבילה. ויש פה גם את ה... איך אתה מוצא זמן? אתה בתוך עזה. מסתבר שזה אזור מסוכן. יומיים אחרי זה הוא חוטף שם כדור, כאילו, ואתה חושב גם על האישה הזקנה הזאתית הזאת, לשמור עליה ולהציל את החיים שלה, ויש כמה סיפורים כאלה במהלך הלחימה, שקרו שהוא מסתכל מעבר, זה השלם. וזה לא בא... הוא עבד בזה, כאילו זה שריר שמפתחים אותו. אם מדברים פה רגע על בני נוער, זה לא טוב, יאללה, אני אחליט שאני טוב. זה זה לעבוד בזה, זה לעשות שמחה, זה לעשות שאני יותר טוב, וכל הזמן להשתפר ולהשתפר, ולא היה משהו שהוא לא עשה, שהוא אמר, טוב רגע, איך לאבא אני עושה יותר טוב, כשהוא היה גיל 18, לא זו, הוא עשה בירה ונשירה, והאירוע הראשון שהוא עשה, הכל, מצאנו עכשיו, מצאנו ממש לפני שבועיים, את כל הדפים שהוא בנה לקראת הבירה ונשירה, אז לא היה אקסל נראה לי, אבל הדפים נראים כמו אקסל בערך, הכל מדויק, והכל עם מה המספרים, המדויקים, וזה, ואז הבירה ונשירה השנייה שהוא עושה, פעם שנייה, איך אני משפר את זה? זה להיות במודעות של כל הזמן, אני לא חופיפניק, אני עושה דברים טוב.
כמו שאתה אומר, זה גם בחירה ללכת למקומות האלה, כי אותי עדיין תופס הסיפור בהתחלה של אפילו המדריך שבט בצופים. אני יכול ללכת ללדריך, אני יכול ללכת למקום מורכב יותר.
בבני עקיבא, נכון.
בבני עקיבא, סליחה.
גם כשהוא בחר להגיע ליחידה,
למקומות קשים.
גם כשהוא בחר להגיע לשלדג, זה לאו דווקא מקום, מתוך המקום שזה היחידה מיוחדת, וזה מקום קשה, הוא תחקר, הוא עשה לפני כן בדיקה, מה קורה במתכל, ומה קורה בזה, ולאן, ומה המקום המדויק לי. ובלי השוואות רגע לאנשים אחרים, מה מדויק לי? והמקום שטוב לו ומדויק לו, לשם הוא יהיה. ושם הוא יעשה את זה.
אז את יודעת למה דווקא של זה? כאילו למה דווקא זה מה שתפס אותו?
אני אגיד שאלף, לי הייתה קצת הכרות עם היחידה, וכאילו אני חושבת שזה קצת השפיע על זה שלחצתי עליו וכאילו ניסיתי לשכנע, אבל היו דברים שהוא בדק ביחידות אחרות, והוא הבין שבשלדג זה יחידה שהעבודת צוות בה היא מאוד מאוד אינטנסיבית וחזקה, וזה היה לו מאוד חשוב להיות ביחידה כזאת. באותה תקופה גם ביחידה לא היו הרבה דתיים, והוא ראה בזה ערך מוסף של להכנס קצת דתיים לתוך היחידה.
זה מחשבה שהייתה לו כנה, כאילו שנייה לפני שהוא מתגייס, הוא אומר, אני דתי, יבוא למוקר שיש שם פחות דתיים.
כן. היום הוא היה הורג אותי שאני מספרת את זה, ושזה, אבל כן. הוא היה במכינת אלי לפני, ואני חושבת שזה היה חלק ממה שהיה לו אז. אז היום הוא לא היה מקבל את המשפט הזה בכלל, כאילו.
כן, אני חושב שבמקום העקרוני שלו, שוב, הבסיסי שלו, הוא דווקא כן היה מקבל, זאת אומרת, המגוון, היכולת להיות במקום שנותן ערך מוסף, את היתרון היחסי, או את ההסתכלות האחרת לתוך צוות,
זה כן.
לגמרי עדיין מדבר את זה.
סתוך, זה לא מגיע למקום של כאילו איזה עליונות חלילה, או איזה התנסות, או אופן, זה מגיע מהמקום האותנטי של דווקא לרצות להביא משהו אחר, שזה יתרום, שזה ייתן, שוב, לא... מדהים.
מתוך המגוון. בתוך המגוון, בתוך צוות, אני חושב ש... לפחות את זה אני מאוד ראיתי.
כן, היה לו מאוד מאוד חשוב הסיפור הזה. הוא גם התקבל למטכ"ל, והוא ויתר מטכ"ל.
אה, אתה אומר שלדה, עד הסוף. כן. הוא קיבל וויתר בשביל להגיע ל...
כן, כי זה עוד פעם, אני לא יודעת מה... אני לא נכנסת לאיזה יחידה יותר טובה, מטכ"ל או שלדה מבחינתי, כאילו... ברור שלדה, סתם. אבל...
אתם יודעים, שואלים אותי מה היחידה הכי טובה, אני אומר מגלן.
כן. אז יש פה גם את ג'ורדן שיגיד אגוז. בקיצור, אני חושבת שכל היחידות טובות, וכל בן אדם צריך להיות במקום שמדויק לו. לא כל מה שמדויק לך מדויק מגלן, וליצר היה מדויק של דג. ויש כאלה שמדויק להם שריון, ואגב, הוא ממש ממש לא פסל ללכת לחיר לגדודים הרגילים. היה לו, כאילו, מבחינתו גם אם הוא היה שם, זה היה בסדר גמור, והוא היה עושה שם את הכי טוב. זה לאו דווקא היחידה המיוחדת ומובחרת, כאילו זה לא מה שעמד לנגד עיניו.
זוכר רגע, בהקשר של הסיפור של האישה עם הכיסא גלגלים, אז זה שני מקרים שגם לי היה איתו, שממש מצביעים על היכולת הזאת של שלב, של לעמוד במשימה תוך כדי הלחימה, ועדיין הצלם אנוש הזה שלא נעלם לרגע, הוא חלק מה... מתוך הלחימה, מתוך מי שאני גם כמפקד ומעביר הלאה. אז היה לנו כמה מקרים, אבל אחד המקרים בעצם התקדמנו וראינו לוחמים אחרים בעצם מבקשים עזרה, כי יש ריבוי אוכלוסייה וחשש למחבלים בתוך אותה קבוצה, ורצון שנצטרף אליהם גם כצלפים וגם ככוחות נוספים, כדי בעצם לבצע תקיפה. ויצא מבקש ממני יחד איתו לבוא ורגע לזהות יותר טוב את הסיטואציה. בסיטואציה אנחנו ראינו בעיקר משפחה עם ילדים קטנים, עם נשים, שני גברים שגם הולכים איתם, אבל בערך 10-15 איש שהם בגדול נראים משפחה, שגם מתרחקים והולכים לאזור של פה אוכלוסייה ולא לאזור הלחימה שלנו. בצורה מאוד ברורה הוא אמר, אנחנו חד משמעים לא מבצעים, ואתם גם לא מבצעים, בעצם הצוות הנוסף, לא מהיחידה שהיה שם. ואחרי זה גם היה חשוב לדבר איתה על המקרה הזה. ומצד אחד מאוד להכיל, להבין אותה, אנחנו מבינים, ראיתם אוכלוסייה, כולל גם גברים בגיל לחימה שמגיעים ונמצאים יחסית קרוב, זה קילומטר מאיתנו. אבל מצד שני, בואו לא נתבלבל, אנחנו בציר הליכה לכיוון לחימה, לפשיטה לאזור מסוים, לא בכיוון שלנו, והיה לו מאוד מאוד חשוב גם להעביר את זה, שיש פה משפחה עם ילדים, וכל עוד זה לא חלק מהמשימה שלנו כרגע, אז זה משהו שאנחנו שומרים על המשימתיות, על האנושיות בתוכה, וממשיכים קדימה. אירוע אחר זה שגם היה לנו איזה מקרה ש... יחסית מורכב, לא אכנס אליו, אבל גם ביצענו שם ירי ועודנו מספר מחבלים. והיה לו דבר ראשון חשוב אחרי זה, שאני אבוא אליו רגע לחפק ושנדבר. כי האירוע הספציפית קרה הרבה פעמים שהיו צריכים להילחם, ושכן גם היה מצב שהורדנו מחבלים. אבל פה היה חשוב לו רגע לפגוש אותי, דבר ראשון להסתכל לי בעיניים, לראות אם הכל בסדר מבחינתי ואיתי. ודבר שני, לשמוע את מכלול השיקולים שאני לקחתי כדי לקבל את ההחלטה לבצע. וכשהוא שמע את שני הדברים האלה, הוא אומר, יופי, כל הכבוד, משימה מעולה, ממשיכים ככה. וזה מראה על היכולת שלו גם לפגוש את הבן אדם, גם לפגוש את הלוחם, גם לפגוש את המפקד שהייתי באותו רגע, ביחד לחבר את הכל ולהמשיך קדימה. וזה קרה עוד אינספור פעמים בתוך הלחימה הזאת. ושוב, זה היכולת הזאת של הגז וברקס תוך כדי הלחימה עצמה, ולכל מה לחבר תמונה מלאה יותר ועשירה יותר של המלחמה בתוך הסיטואציה הזאת. בסוף, רגע, אני חבר תמונה יותר רחבה, אבל אני חושב שזה משהו מאוד ידע להחזיק אותו. המלחמה בעזה, אולי זה משהו ברגע צריך להפנות בכלל לקהילה הבינלאומית, אבל כולנו יודעים כמה המלחמה הזאת היא אחת הכי מורכבות בהיסטוריה. בעצם מדובר פה עם ארבעה משתנים.
ברמה עולמית.
ברמה עולמית. בעצם מדובר פה במלחמה עם ארבעה משתנים שכל אחד מהם כשלעצמו יוצר תא שטח ותנאי לחימה מאוד מאוד קשים. אחד שזה מדובר בשטח בנוי ולא צפוף מאוד מאוד, אחד הכי צפופים בעולם ולא פתוח, כבר מורכב. אחרי זה שמדובר בלחימת גרילה או לחימת של טרור מולך, שזה בעצם בתוך אוכלוסייה אזרחית, אתה נלחם בתשתיות הומניטריות, במחבלים, בתוך אוכלוסייה שנמצאת שם, בטח בחודשיים הראשונים של המלחמה, עם כל שיפה וכן הלאה שהיינו שם, וזה מאוד מאוד מורכב. אחרי זה שמדובר בשני ממדים, על קרקע ותת קרקע. דבר נוסף שמאוד מאוד מקשה על כל התהליך של הלחימה והמשימתיות והטקטיות בתוכה. ואחרון, שיש לך גם חטופים, ואזרחים שלך בתוך אותו תהליך חימה, שאתה כל רגע יכול להתעכל בו, וחס ושלום שלא תגרום להם נזק. אז ארבעת המשתנים האלה ביחד, דרשו באמת כל הזמן את האצבע על הדופק, שיצר כל הזמן החזיק אותה. בשאיפה, במקומות אחרים, בכל מקום שהיינו בו, כל הזמן החזיק את זה, ולכן היה לו כל הזמן חשוב לפגוש את המפקדים, לפגוש את הלוחמים, לדבר איתם, לראות שאנחנו עושים את זה נכון, שאנחנו כל הזמן מתחקרים גם תוך כדי, וזוכרים את המשימה שלנו, בלי עכשיו להתפזר ולאבד בתוך האירוע המורכב הזה.
אבל אתה אומר שזה מגיע ממקום גם של, של למידה. כאילו של הצורך להכיר ולשמוע גם בעצמו, ללמוד ולהיות פתוח ללמידה.
ממש. זאת אומרת, הוא יודע שהעיניים שלו לא יכולים להיות באותו מקום כל הזמן, והוא מאוד מאוד נעזר במפקדי המשנה בשטח, ומהלוחמים בשטח, תוך כדי המלחמה, תוך כדי המבצע. החפק שלו תמיד היה חפק של, לא יודע, 20 איש בחדר קטן, כי הוא הכניס את כל הלוחמים. מי שהיה לו את הציר קצה, הוא רצה לשמוע אותו. לא רצה רק את התיווך של המפקד שלו, ועוד היה חשוב לו שהוא יהיה שם, גם כדי שיתבטא, אבל גם כדי ללמוד ממנו ישירות, ומתוך זה לקבל מכל הנתונים האלה את ההחלטה הכי נכונה. וזה מאוד מאוד אפיין אותו בתוך המרחב הזה. ושוב, זה מתוך ההבנה של גודל האחריות שיש לו, ושלא חוזרים עד שלא מבצעים, המשפט הצבאי הזה שכולנו מכירים, היה בשבילו באמת איזשהו נס, איזשהו מוטו שהוא הלך איתו בתוך המלחמה הזאת. בכלל.
אבל הסיפור של התחקיר הוא, גם ביחידה אנחנו שומעים את זה מלא, שכל דבר, אחרי שהוא חטף כדור ברגל, הפציעה מפורסמת, אז הוא יצא בבוקר מאשקלון עם זוהר, והיה אמור לנסוע הביתה, אתה עם חור ברגל, שנייה לך תנוח, והוא אומר לזוהר, תעצרי בדרך, תורידי אותי בבסיס, אני צריך ללכת לעשות תחקיר. והיה שם עוד כמה שעות, ורק בערב, בלילה הוא הגיע הביתה, כי לתחקר וללמוד ולעשות את זה יותר טוב, זה כל הזמן. ואז הוא הגיע ליחידה, ואומרים שכולם שם אמרו לו, וואו, יצר איזה תפקוד מטורף, זה הולך להיות מורק, זה הולך להיות עכשיו צלש, כל מיני כאלה, והוא אומר, יכולנו לעשות יותר טוב. עשיתי טעות פה ופה ופה. כאילו, הוא גם ידע הוא לא סתם אמר את זה, הוא באמת כאילו גם ידע להגיד מה הוא יכל לעשות יותר טוב. וגם אחרי ההזכרה של סבתא, אז כאילו, רגע שנייה, איך עושים יותר טוב. כאילו, זה חלק.
זה מוטמע.
כן.
מדהים.
בתוך התחקיר הזה של האירוע של ההתקלות, אז ישבנו שם כמה מפקדים, אצל מפקד היחידה ומפקד הכנף, ותחקרנו. ובדיוק כמו שעינב אומרת, פרט דבר של כרונולוגי, מה קרה, איך היה, מדפדף את זה שבאיזשהו שלב הוא נפצע, לא כזה פרט חשוב בתוך האירוע, ובעצם הוא באמת פורט את הנקודות שבהן הוא יכל לקבל החלטות יותר טוב כמפקד. מעבר לזה שכולם חיברו אותו, כולל מפקד היחידה ומפקד הכנף, רגע, אומרים לו שאיכות הביצוע פה זה לגמרי בטל ב-60 הנקודות שהוא אומר, זוכר שאפילו, לא זוכר מי אומר לו את זה, אבל מי שאומר לו זה, לקחים שאתה מעלה פה זה לקחים שמסכם מסלול, זה לא רלוונטי, זה לא באירוע מלחמה כל כך מורכב. אבל אני זוכר שאחד הדברים שבאתי אליו בסוף התחקיר הזה, רגע נשארנו בחדר, אמרתי לו, יצא, אני חושב שאחד הדברים שלי הכי מפרים שלא נאמרו פה, שהתבאסתי שאחרי זה לא אמרתי את זה, זה ההחלטה שלך לקום וללכת כמפקד עם כולנו, לעזור ולסייע לכוח נוסף שכרגע הותקל, בכמה בניינים מכאן, כמה בניינים קרובים אלינו. והדבר שהוא אמר לי זה, לא באמת בחרתי, לא באמת הייתה פה בחירה שזה מה שבחרתי לעשות. שמעתי את זה בקשר, היה לי ברור שאני קם וישר אנחנו הולכים לשם.
זה סיפור עם גבעתי בעצם.
זה סיפור עם גבעתי, כן, של גבעתי שאנחנו לסייע שם. ובאמת ייצר ישר קם והלך, כולנו כמובן ישר אחריו. נהיה לאירוע מאוד מורכב עם ודאות מאוד גדולה ועם ריבוי גירויים.
סיפור גם של חבירה לכוח פסיכי.
נכון. לכוח, בתוכנו היה כמה פיצולים, כי המהירות תגובה שם הייתה מאוד חשובה, והחלטנו לעשות איגוף, והרבה מאוד פיצולי כוחות בתוך הדבר הזה, והוא ניהל את זה מעולה, גם אחרי שנפצע, המשיך לנהל את זה, עד שהכריחו אותו בסופו של דבר, לנתק מגע ולקבל טיפול, ובתוך הדבר הזה, באמת, קודם כל לקום, ולחבור לכוח, ולעזור, ושהיה ברור לו שהוא עושה את זה. זה לא היה איזושהי דילמה, האם נעשה את זה, או איך נכון לעשות את זה. דבר ראשון, יהיה שם בשבילם, שזה באמת מאפיין חזק של אדם.
אבל אתה אומר את זה כי זה לא מובן מאליו. כאילו אתה, לא זה מובן מאליו, אבל אולי גם למי ששומע עכשיו, אתה יודע, תחת הפלורסנטים, זה נשמע כמו משהו מובן מאליו, אבל הסיפור של לחתור למגע בסיטואציה כזו, זה לא משהו שהוא...
נכון.
אני יכול גם להגיד... שממה שאני מכיר, לא מעט כוחות לצורך אני לא חתרו למגע גם בשביל האוקטובר, בגלל הסיפור הזה. כי אתה כל הזמן מספר לעצמך, יש ריבוי כוחות, ויכול להיות פה אירוע של דוץ, ולחבור לכוח שהוא בגזרה אחרת, שבאמצע לחימה, עם פצועים, זה לא החלטה שהיא מובנת מאליה.
לגמרי, גם. אנחנו תמיד כיחידה מיוחדת, כשלדג, אנחנו סוג של חברים בתוך
הגדוד,
בדיוק, בתוך הגדוד, בתוך החטיבה, אנחנו תמיד באים לעשות איזושהי משימה ספציפית, ולכן גם שאתה הפלוגה שתבחר לבוא ולתת את המענה של הסיוע, היא לא מובנת מאליה, כי יש אולי פלוגת פינוי וסיוע וכן הלאה בתוך הגדוד או בתוך החטיבה, אבל ההבנה של תמונת המצב שאנחנו מאוד קרובים, זאת אומרת יש פה דברים שהם אולי כן באופן שגרתי אולי היינו מצפים שיקרו, אבל עדיין בסוף לקום ולעשות אותה, זה הייחודיות, וזה היופי שיצר גם ידע לבצע בצורה הטובה ביותר. פשוט לקום ולעשות את זה. וזה באמת לא היה מובן מאליו, וזה לגמרי היה מה שמתבקש, כן חשוב להגיד את זה, אבל בסוף לעשות את זה זה גם משהו אחר.
עצם ההחלטה היא קשה. מדהים. אני אשמח שככה, כל אנחנו באמת, כל מי שיושב פה מסביב לשולחן, אנשי חינוך באיזשהו מקום. אני אומר באיזשהו מקום, כי
משתדלים.
כי הרבה פעמים יש את הוויכוח, האם לקרוא לעצמך איש חינוך או לא. אני לא זוכר, היה לי את הדיון הזה פעם עם מישהו שהוא גם בעולמות, אני בסוף יצאתי עם השכלה, שהוא לפחות שלי, שגם אם אתה לא תופס עצמך כזה, כשאתה עובד עם נוער אתה כזה. עדיף שתבין שאתה איש חינוך מעצם ההשפעה שיש לך לידיים, מאשר להתנער מאחריות. שזה אחריות בסוף. אבל לעצם העניין, מה הנוער ששומע את זה באמת עכשיו, לא מעט בני נוער שומעים את הפרק. מאות של בני נוער שנקרא צבא, שנקרא שירות, שהם הרבה בתוך התהליך הזה עם עצמם, של הבניית זהות, של להבין מי אני, ומה חשוב לי, והחיבור למדינה, ומיליון ואחת דברים שמעסיקים אותם. איזה מסר מרכזי או שניים אתם נותנים לחבר'ה האלה, מתוך ההיכרות שלכם עם מצר, משהו שהם יכולים לקחת ממנו לעצמם ולעשם.
אני חושבת שאנחנו היום חיים בעידן שכל הזמן בהשוואות לאחרים ובתחרותיות לאחרים, ומי שמאזין עכשיו ואומר אני רוצה רק יחידה מיוחדת, או בסוף יצר יכל להיות עכשיו מפקד היחידה, אם הוא לא היה משתחרר לפני 10 שנים, רוב הסיכוי שהוא היה מקבל להיות מפקד היחידה, הוא היה מעולה. והוא עשה בחירות אחרות, הוא בחר להשתחרר מהיחידה, ולהקים מתוך הכוונה והרצון להקים משפחה, והוא הלך, וגם באזרחות הוא עשה את הדברים בצורה הכי טובה, ללמוד ולהיות מהנדס, ולשאוף גם שם, להיות משמעותי, ולהרגיש מיצוי, ואני אגיד שהוא לא לגמרי הרגיש מיצוי, בתור מהנדס. לא היה לו, הוא לא מצא את המקום שלו, אבל הוא עדיין עשה שם את הכי טוב. זה כמו החייל הזה שרוצה נורא עכשיו להגיע למתכל, ובסוף הוא שריונר, ואז הוא אומר, ציירת או ניירת, כאילו לא עושה את זה. אז הוא היה מהנדס, זו הייתה איזושהי בחירה שלו, אבל, והוא לא מאוד מאוד אהב את זה, והוא עדיין עשה שם הכי טוב. כאילו, הוא היה מהנדס מעולה, והוא והוא הלך עם הבחירה שלו בחיים, ובסוף מה שאתה בוחר תעשה את זה טוב, לא לחפף, ולאמן את השריר הזה. דיברנו על הסיפור של גבעתי, של כן מובן מאליו, לא מובן מאליו, אני לא יודעת, אני לא הייתי לוחמת ולא הייתי בעזה, ואני לא יודעת אם זה מובן מאליו או לא. כשאני שומעת את הסיפור זה מובן מאליו, כי אם השריר שלי מורגל לראות אישה זקנה ברחוב עם סקיות והלכת לעזור לה, וזה לא את הסיטואציה, אני יודעת, אבל כאילו יש משהו בלהגיד מה צריך, אני פה. הענני, שלצערי קצת, המילה הזאת לפעמים תופסת מקום קצת זול, מה צריך אני פה? לא מהמקום השחצני. כאילו, אני פה. ולרוץ, ולהיות שם. ולא צריך לדעת שהייתי שם. זה לא בתחרותיות, זה לא בלהיות יותר טוב מכולם, זה לא לקבל את הכפיים. זה להיות כי שם צריך, ואני חושבת שבסוף כשעושים את זה, גם מרגישים עם עצמי. יצר במלחמה, זה לא השפה הנכונה, אבל יצר היה בסיס שלו. זה לא היה עשי, כי אם הוא לא היה נהרג, עשי עוד לפניו. אבל שם, שיש לו משפחה מהממת. שני ילדים מהממים, אישה מהממת, שהוא כבר טעם את טעם האזרחות, ופתאום הוא חוזר, והוא כל כך, בכל מקום היה טוב. שם היה לו הכי טוב. זאת אומרת, זה לא רק שאתה הכי טוב שם, גם אתה מרגיש עם עצמך הכי טוב, ואם עושים דברים בשביל להוכיח לאחרים, בשביל כאילו טוב, יגידו שאני ביחידה מובחרת, אני לא מרגיש עם עצמי הכי טוב, כי יש פער, צריך להיות במקום השלם, ולהיות הכי טוב שלך, לא בתחרות עם אחרים.
מה את חושבת שגרם לו להרגיש שם הכי שלם? כי בעצם לא אמרנו במהלך הפרק, אבל הוא גם חתם,
הוא חתם קרב, הוא
היה, בעצם חזר לשירות.
נכון, הוא היה אמור לחזור להיות סגן מפקד יחידה, ושם להמשיך בציר בתוך הצבא, בתוך היחידה.
אני חושבת שהסיפור הזה של מדינת ישראל, מה צריך עכשיו, ואיפה שצריך עכשיו, אז אני גם מרגיש הכי משמעותי, כי שם צריך, כי צריך אותי בשבט בני עקיבא לילדים צריכים מיוחדים, וצריך אותי בשמחה לילד. ואז אני מרגיש משמעותי, כי אני, והוא גם היה טוב בזה, הוא היה מאוד מאוד טוב בזה, הוא היה טוב בלהיות אבא ובלהיות אח ובלהיות מהנדס, לא סתם, ולהיות אחמש בבנק ישראל, הוא באמת היה טוב בכל מקום. אבל שם זה גם היה מאוד מאוד משמעותי לו, אני חושבת שזה מה שהביא אותו למקום הזה, ואני אגיד גם שהסיפור הזה של איפה שהמדינה שלנו הייתה בשנתיים האחרונות, זה משהו שמאוד מאוד העסיק את הצער, היה לו מאוד קשה עם הפילוג, ולפני המלחמה היו, נראה לי כמו בכל המדינה ובצהל, גם ביחידה, כאילו כן מילואים, לא מילואים, מה קורה עם זה? ודיברנו על זה, אני והוא לא מעט, של יש פה דעות שונות ומשונות, וטוב שיש פה דעות מגוונות, כי אף אחד לא מחזיק את האמת המוחלטת, אבל איך שומרים על הביחד הזה? ומה צריך לעשות כדי להבין שאנחנו בסוף חייבים להיות פה ביחד? איך נותנים מקום לכל אחד בתוך הביחד הזה? וזה, כשהתחילה המלחמה, אחד הדברים ש, זה עוד פעם לא המינוח הנכון, אבל המינוח נכון שעשו לו טוב, זה לראות שכולם באים. ושבסוף כולם ביחד, כאילו הסיסמאות האלה של אחים לנשק, ואחים לנשק הסיסמה, לא הארגון ה, כאילו אנחנו, אני אמרתי לו, עוד לפני, אמרתי לו, יצר, אתה חייב, לפני המלחמה, אמרתי לו, לא הגיוני שאתם ביחידה לא תסתדרו. כאילו אם אתם בתוך היחידה לא מסתדרים, אין לנו סיכוי בעם ישראל. כי אתם היחידה הכי, אתם הכי חברים, אתם הכי אחים, אתם חייבים להסתדר שם, כי אם לא, זה ישבור לי את התקווה בכלל לכל העם הזה. ופתאום זה קרה. זה קרה כי היה יום חיצוני, אבל כאילו, זה החברה הישראלית והאחדות והביחד ולהיות למען האחר, ובתוך זה, מתוך המקום זה לא האגואיסטי שדואג רק לעצמי ופוגע באחרים, אבל אם אני לא יהיה, אם יצר לא היה במקום שהיה טוב לו, אז הוא לא היה הכי טוב. ואני אומרת את זה, שאלת לגבי בני נוער, להיות במקום שהכי נכון ומדויק לך, שקיעה, כי אחרת אתה לא תהיה הכי טוב. וגם אם אתה חושב שאתה לא לגמרי הגעת, ואולי מגיע לך משהו אחר, ואולי רצית משהו אחר, אתה חייב לעשות הכי טוב. גם כשיצרה המהנדס הוא היה הכי טוב. וזה לא היה מקור מדויק לו. וגם כשהוא היה מאבטח בבנק ישראל, בחיים הוא לא אמר שם, אני קצין בשלדג, אז מגיע לי, לא, אני מאבטח בבנק ישראל, ואני אהיה הכי טוב. אז אמרתי פה הרבה דברים לזה, אבל...
אמרת הרבה עם את המילה טוב, כששאלתי את השאלה, זה דבר שעוד שאלה לי, מה המסר העיקרי שמגיע מיצר, אני חושב שזה לבחור בטוב. זה טוב כתרתי משמע. זה לבחור להיות בסטנדרט הכי טוב, כל הזמן להיות במקום הכי טוב שאני יכול להיות ולהוביל את הלוחמים, ומצד שני לפעול מתוך הטוב, מתוך הטוב לב, מתוך הטוב הכללי שאני רואה בתוך הסיטואציה, ולהרבות טוב בתוך המדינה, בתוך האנשים שקרובים לי, מגובה העיניים דיברנו על זה. נכון, זה קצת, פודקאסט עושה קצת בנושא של שירות משמעותי, אז אני חושב שהמילה משמעותי, אם רגע נלך ל... ויקטור פרנקל או אחרים מהאזורים האלה, אז באמת הרוב מפרקים את המילה משמעות לשלושה עיקרים. אחד זה ההקשר. אני צריך להיות, כדי שיהיה לי משמעות, אני צריך להיות מהקשר רחב יותר, מאיזשהו סיפור גדול שאני מרגיש חלק ממנו.
זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות מדובר בעצמך.
זה מדובר בעצמך, אבל כחלק ממשהו, זאת אומרת, האינדיבידואל או הפרט כחלק מחברה, כחלק מקהילה, כחלק ממשימה, אבל כחלק ממשהו, שהוא לא בחלל הריק, שהוא לא על הנידף ברוח. הדבר הנוסף זה מוטיבציה פנימית ולא מוטיבציה חיצונית. וזה בדיוק מה שעינב אמרה, שהיצר כל הזמן היה במקום שטוב לו. כי הוא ראה, הייתה לו מוטיבציה מאוד פנימית לכל דבר שהוא בחר לעשות. לא משנה אם זה כמהנדס בעניין או בבנק ישראל או ביחידה. והדבר האחרון זה תחושת ערך. זה המוטיבציה הפנימית וההקשר הרחב מתרגמים לתחושת ערך שאני כרגע מביא לאיפה שאני נמצא. ואני חושב ששלושת הדברים האלה מאוד מאוד מתקשרים לי ליצר בתוך הבחירה שלו, בדרך שבה הוא בחר לעשות את הדברים. זה תמיד היה במקום של איפה אני תורם, ואם אני לא תורם אני אהיה בשקט, אם אני לא תורם אני אתן רגע את הבמה למישהו אחר, והתרומה שלי זה לתת למישהו אחר את הבמה, ולפעמים זה להוביל, ולהיות מרכז העניינים, והכי גבוה בתוך ההקשר הרחב של כלל אנשים, כדי להוביל את כולם למקום הכי טוב שיכול לעשות, בטח בתוך המשימה, בתוך הצבא. ובאמת קצת לעקור ציום ש... שעינה ואמרה עם מדינת ישראל והמקום שבו אנחנו נמצאים, זה לגמרי אחד הדברים שהפריעו לו בתוך היחידה וחוץ ליחידה. והיכולת בסוף לפעול יחד עם החילוקי דעות ועם המגוון, שגם על זה דיברנו קצת, מתוך מוטיבציה עמוקה לעשות טוב לביטחון האזרחים ולמדינה ולמשפחות השונות ולכל הקהילה פה בישראל, אני חושב שזה משהו שהוביל אותו בצורה מאוד מאוד חזקה. ובסוף בסוף זה באמת המוטיבציה הפנימית הזאת. זה לא להסתכל ולהשוות. אם בן נוער עכשיו לאן אני צריך להגיע ולאיזה יחידה ואיפה אני צריך לשים את עצמי כדי שהדיפלומה תהיה הכי טובה או כל דבר כזה, לא. זה המוטיבציה הפנימית. למצוא איפה המוטיבציה הפנימית שלך, ויכול להיות שזה ביחידה הכי מיוחדת, אבל יכול להיות שזה בכלל הרצון לתרום ולהיות במקום אחר, או לתת תחושת ערך הרבה יותר גדולה במקום אחר, ואת זה לקחת, ועם זה להתגייס, ועם זה להיכנס למשימה החשובה הזאת בצבא.
שלוש מילים שאנחנו כזה בזה, זה יאללה לעשות לאהוב. אני חושבת שזה כאילו...
יאללה לעשות.
יאללה לעשות לאהוב. זאת אומרת, גם היאללה. אתה רואה, אנחנו עושים את זה גם עם התנועה הזאת. כאילו, זה התנועה של יצר. ולעשות, לא לדבר, לעשות, והכל בטוב, בלאהוב.
אני קודם כל אגיד תודה ענקית על השיתוף הזה והפרק הזה. אני אגיד שאחד הדברים שאותי ככה ברמה אישית מאוד מאוד תפסו, זה באמת היכולת לשרוף, לעשות כמה שיותר טוב, ולרדת לדקויות ולפרטים. ועם זאת דיברנו על פרפקציוניזם בהתחלה, שהוא מאוד הרבה פעמים מונע מאנשים לעשות. אתה מאוד מפחד מאיך זה יצא, ממה יגיד, או פה כאילו יש פה נטייה כל הזמן דווקא ללכת למקום הקשה. וזה בא ביחד, כאילו אני עושה הכי טוב שאני יכול, אני לוקח את האתגר, אבל אני גם לא מפחד ללכת למקומות הקשים הפוך. כאילו אני מחפש איפה יהיה יותר קשה, איפה יהיה יותר מאתגר, איפה אני אביא את הייחודיות שלי, גם מהמקום עוד פעם המאתגר יותר, לא מהמקום המקל. וכל זה ממקום מאוד אמיתי ואופטימי. אני זוכר מה-30 שאני יצאתי בשעה בירושלים באמת עם החיוך. כאילו את כל הדבר הזה גם עם הרבה הרבה אופטימיות ושמחה, וזה משהו שאני מאחל שנייה לעצמי אפילו ברמה הכי אישית. זה את זה, כאילו איזשהו מקום גם של פרופורציה וחיוך, ולעשות איזה מקום מאוד מאוד אופטימי. זה מדהים, אני קיבלתי המון שעה ורבע האחרונות. תודה רבה לכם על ההזדמנות להכיר את יצהר יותר לעומק. אני בטוח שהנוער פה שמאזין והחבר'ה ששומעים מקבלים פה המון. תודה רבה.
תודה רבה.